חושב, אז זה יפה. אוקיי, נתחיל מהמשנה ק"ח עמוד א'. המשנה מביאה ארבע מודלים. יש מודל של מנחיל ונוחל, יש מודל של מקבל ולא מעביר, נוחל ואינו מנחיל, נותן ואינו מקבל, מנחיל ואינו נוחל, והמקרה האחרון זה אדם שלא מקבל וגם אינו מנחיל. אז ארבע דוגמאות. אנחנו כמובן מבחינה עיונית נצטרך לבחון מה המעמד של המת. אנחנו חושבים שאדם מת, אין לו כבר קשר הלכתי לנכסיו, והתורה קובעת מי יקבל ואיך מקבלים, ואין לו שום כוח. אין כאן כוח של הנחלה. ככה הייתי חושב לפי היגיון. מצד שני, המשנה מגדירה את המת כמנחיל. אז אם המשנה מגדירה את המת כמנחיל, אם זה סתם ציון, מליצה, או כשאדם מת, באמת מנחיל. אם אדם כשהוא מת מנחיל, הוא גם מנחיל כשהוא כבר מת לפני הרבה שנים, ועכשיו אבא מת, בוא נגיד שיעקב מת מזמן, ועכשיו יצחק מת, האם יעקב עכשיו מנחיל לרובי, מה שנקרא מישמוש, וכמובן בשיעור עיוני נסוק הערב. אז זה קצת מעורר מחשבה, איזה כוח הלכתי יש לאדם מת, אם הוא נפטר עכשיו, ואם הוא נפטר מזמן, והוא עכשיו רוצה לשמש כתחנת מעבר ליורשים אחרים. אז מה רשימה? אומרת המשנה, ואילו נוחלים ומנחילים, שורה רביעית, האב את הבנים, והבנים את האב, והאחים, סליחה, והבנים את האב. אבא ובן, יש כאן דו-צדדיות, כמובן נצטרך לחשוב, יש הבדל בין הכוח של הבן לרשת את האבא, בין הכוח של האבא לרשת את הבן, המשנה מציגה אותם כשווים. אב את הבנים, בנים את האב. הגורם השלישי, הסיפור השלישי שנוחל ומנחיל, האחים מן האב. אלו שלושתם נוחלים ומנחילים. אוקיי? נגיע עם את השם לאט לאט לכל האחים. אוקיי. מה לגבי הקטגוריה הבאה? האיש את אמו, והאיש את אשתו, ובני אחיות. אלו הם המקבלים שאינם מעבירים. אדם מקבל מהאמא, אמא לא יורשת את הבן. Okay, זה יהיה חשוב לנו, אמא לא מקבלת מהבן, בן מקבל מאמא. אדם מקבל מאשתו, יושת הבעל, מחלוקת אם זה דרייתא דרבנן, האישה אינה יורשת את הבעל. ובני אחיות, בואו נגיד ככה, אדם יכול לקבל מהאימא שלו יושת או נכסים של האחיות של אימא שלו, זאת אומרת, אם לאה נפטרה, אז ואין לה לאה בנים, האישה עוברת לרחל ולפני רחל, אבל כשיוסף מת, אז אימא לא מקבלת, מכיוון שאימא לא מקבלת, אז גם לאה לא מקבלת. זה אלו הם המקבלים שאינם מחלקים. איש את אשתו, איש את אמו, איש את אשתו, עצם אימא ואישה. אוקיי, נוחלים, שורה שביעית ולא מנחילים. ההפך, האישה את בנה ואישה את בעלה ואחרי האם, זה ממש מצב הפוך. אלו הם המעבירים שאינם מקבלים. האישה מעבירה לבעל, האישה מעבירה לבנה, הדודה מעבירה לאחיותיה ואז לבני האחיות, והיא לא מקבל. זה בעצם מצב ממש הפוך. וסוף המשנה, מתי אין בכלל קשר ואין בכלל מחלה, האחים מן האם לא נוחלים ולא מנחילים. אין שום דרך לחבר אחים מאותו אמא, כי משפחת האם איננה קרויה משפחה. Okay? זה הסט של המשנה. היורשים החזקים, הפשוטים, אב ובן, בן ואב, אחים מן האב, יש משהו חסר פה, נחזור מה שחסר פה בהמשך. יש קטגוריה שנייה, כיתה שנייה וכיתה שלישית, שזה בעצם מצבים הפוכים, שהבן מקבל מאמא, הבעל מקבל מאשתו, ואדם מקבל מאחיות של אמא, וההפך, האישה לא מקבלת מבעלה, ואמא לא מקבלת מבנה, ואז כתוצאה מכך, אחיות האמא לא מקבלים, לא מקבלות, ואחים מן האם אין בכלל קשר, כי משפחת האם איננה קרויה משפחה. אוקיי. באמת, רציתי לקרוא את הפסוקים לפני שקראתי את המשנה, ועכשיו הגיע זמן מתאים רק להכיר את הפסוקים. אז אני עושה share screen, רק שנכיר את הפסוקים ונשים לב לכמה תופעות מעניינות. אוקיי? ועל בני ישראל תדבר לאמר, איש כי אמות ובן אין לו, והברתם את נחלתו לביתו. אז כאן, בפסוק הראשון, יש כאן שני דברים מעניינים. קודם כל, אין כאן התייחסות ישירה לירושת הבן. זה מובן מאליו. אם אין לו בן, אז מתקדמים הלאה. אבל התורה לא אומרת, איש כי אמות, הבן הוא ראשון. אם אין לו בן, אז הבת בא בתור. אז נצטרך לחשוב מה המשמעות של התורה ובן אין לו. אחר כך הפסוק מתאר את נחלה של הבת, ירושה של הבת כהעברה, מילה מיוחדת, מה זה? והעברתם את נחלתו לביתו. שאר הפסוקים כותבים ונתתם, 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 לגבי ירושת הבת, והעברתם. אז תופעה שנייה, תופעה ראשונה הוא בן אין לו, למה התורה לא מדברת על ירושת הבן בצורה פרונטלית? למה בן אין לו? למה והברתם, אוקיי, בא בתור, מעניין, אחים מופיעים בפסוק, אחים מן האב, אם אין לו בת, נתתם את נחלתו לאחיו, אז אחים שיורשים מופיעים בפסוק, ולא רק שאחים מופיעים, אלא גם דודים. אם אין לו אחים למת, הוא נתתם את נחלתו לאחי אביו. אז לא רק שאחים נכתבים בפרשה, גם דודים, יפה, וכמובן, אולי הפסוק הכי רווי, זה פסוק י' על. אם עברנו על בת ואין בת, ואחיו ואין אחים, ודודים ואין דודים, אם אין אחים לאביו, הוא נתתם את נחלתו, הנה, לשארו. מי זה השארו הזה? הקרוב אליו ממשפחתו, מה זה מתייחס? וירש אותה, הכוונה שלו וירש אותה, שהוא, אותו שאר, שהוא קרוב, יקבל את הנחלה, אבל שוב פעם לשון נקבה, מאוד מעניין, וירש אותה. ולבני ישראל חוקת משפט, לזה נתייחס בהמשך הפרק. מה הכוונה שכל הנחלה זה חוקת משפט? מה, למה זה נקרא חוקת משפט? אז לחזור רק להיכרות עם הפסוקים, כי כמובן נקרא את הפסוקים פעם ופעם ושוב ושוב, יש כאן התייחסות עקיפית, לבן, בן אין לו. לגבי בת כתוב והברתם. אחר כך התורה מזכירה אחיו ואחי אביו, מוזכרים בפסוק. אחר כך אם אין אחים, אז כבר שאר קרוב אליו משפחתו וירש אותה. אוקיי, נחזור לגמרא. יפה. הגמרא מתחילה עם שאלה תחבירית. כשהמשנה הזכירה האב את הבנים והבנים את האב, שורה רביעית, מיישנה דקטני האב את הבנים ברשע, ליתני הבנים את האב ברשע. מה פתאום שהיושה הראשונה שהמשנה מזכירה זה בן שמת בחיי אביו, האב את הבנים, ובן מת יעקב יורש אותו, זה לא נעים. חדה, תתחולי בפרון, אתה לא מתחלין, למה מזכירים מיטת הבן מחיי האב? זה היושה הראשונה שפרק ישנו אוכלין, זה כמו צריכים לחשוב איך פותחים פרקים בשעס, כמו מסך הפסחים, אור לארבע עשר, כי התנא לא רצה להגיד ליל י' ד', זאת אומרת אור לארבע עשר. אז גם כאן, זה הירושה הראשונה, זה הירושה של בן שמת בצורה טרגית בחיי אביו, סיבה אחת, לא להזכיר, ירושת האב את הבן, קודם. סיבה שנייה, ועוד, כי לכתיב איש כי אמות ובן אין לו. אם נסתכל שוב בפסוקים, הדוגמה הראשונה, הדינמיקה הראשונה, שהיושה זה בן מקבל מאביו, איש כי אמות ובן אין לו. בן שמקבל מאביו, לא בן שמוריש לאביו כי הוא מת בצורה טרגית. למה דווקא המשנה בוחרת להתחיל האב את הבנים? אוקיי. אז אומרת הגמרא, תנא, למה הוא בוחר? שורה שנייה כופחת המדבט, הייתי דעתי לי מדרשה, חביב עלי. כי הירושת האבא היא לא מפורשת. תסתכל בפסוקים, לא כתוב יושעת האבא, צריכים להוציא אותה מדרשה, והגמרא עוד תחפש דרשה. אז מכיוון שהוא התאמץ והוא השקיע בזאת דרשה, אז זה חביב לו. כן, לפעמים, דברים שאנחנו צריכים לעבוד קשה, ולהשקיע, ולהשיג, ולא ככה בא בצורה נגישה ומיידית, ולא מונגשת לנו, אז זה חביב לנו. אז יושעת הבן של האב מופיע במפורש, יושת האב בנכסי בנו, נצטרך להוציא אותו מהפסוקים, מכיוון שהתנא שלנו השקיע הרבה כוחות, והתנאים השקיעו הרבה כוחות, אז כל המושג הזה החביב להם, וממילא הכניסו אותו בתחילת הרשימה של המשנה. אוקיי, אז הגמרא פותחת משהו סגנוני, סטייליסטי, למה המשנה בסדר. עכשיו הגמרא מתקדמת לחלק הלכתי. נו, יפה. יושת האב את הבן לא מופיע במפורש. איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים שאב יורש את הבן? עכשיו מתחילה הסוגיה שיקח לנו עד קופתת המודד, ואנחנו נשחק עם ארבע אנשים. אב, בן, אח ובת. אוקיי? למשל, יש יעקב, יעקב מת, יעקב לא מת, אבל בוא נגיד שיעקב מת, אז יעקב מת. אלו הם המועמדים. יצחק אביו, ראובן בנו, דינה ביתו, ועשיו אחיו. כולם בתמונה, השאלה מי קודם למי. ואנחנו, אם ירצה השם, נדבר על כולם היום, דרך הגמרא, נעלה את המושגים, נחפש אולי משפט פה ושם בתוספות, וכמובן כל הנושאים יחזרו על עצמם, כי כל החמש דפים הראשונים, שני אוכלים, שש דפים, זה צ'לנד אחד, הכל חוזר על עצמו, אז הכוונה שוב פעם, בשיעור העיון אני לוקח שורה משם, שורה משם, שורה משם, מחבר אותם, אני רוצה מאוד מאוד לשמוע על הרצף הטקסטואל. אוקיי? יופי. ומה הדרשה? שורה שלישית כופחת המבין, ומה הדרשה שמלמד אותי שאבא יורש? נתניה, שערו זה האב. מלמד שהאב קודם לאחים. אם שוב פעם נחזור לפסוקים, ממש ממש בסוף, ונראה שזה מאוד מעניין למה מופיע בסוף, ובסוף הרשימה פסוק י"א, לשערו הקרוב אליו. אבא הוא השער, ואני לומד מכך, כך שאבא הוא השער, כי יש קירוב בשר, כי הבן בא מחלציו, מכיוון שאבא הוא השער, אז הוא קודם לאחים. כי הוא השער, יש לה מעמד מיוחד. כאן אנחנו נתקלים בשאלה מאוד מאוד מעניינת. אולי זאת השאלה הלמדנית הראשונה. האם אבא יורש מטעם קרוב, מטעם יורש רגיל, אלא שהדרך של התורה לקדם אותו, לשבץ אותו לפני האח, זה להכתיר אותו עם מילה מיוחדת שערו. אז הכוונה של שערו היא רק להקדים אותו, אבל האבא הוא יורש רגיל. יש את היורש הסטנדרטי, ואבא הוא היורש הסטנדרטי. איך אני יודע שהוא קודם לאחים, למרות שהוא מופיע ברשימה אחרי האחים, הכותר הזה, הממד הזה של לשערו, מקדימו. נקרא את הגמרא דרך כך, שערו זה האב, שורה שלישית בקופחת, מלמד שאב קודם לאחים. איך אני יודע שהוא קודם? בגלל התואר הזה של שער. איך אני יודע שיורש? כי הוא אבא, הוא יורש, למה שלא יורש? או שאני אומר משהו אחר. האבא הוא לא יורש קלאסי. יורש קלאסי זה רק למטה. אין כאן יורשה למעלה. יורשה יורדת, לא עולה. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. האבא בא מכוח אחר. בסופו של דבר הוא כן יורש, אבל הוא לא בא מקרבה וירושה. יש לו סוג של קניין בנכסי בנו, בנכסי ביתו, ואז עצם הירושה שלו שונה לגמרי מירושת שאר הקרובים. זאת אומרת, במונחים יותר כלליים, אם אב הוא יורש קלאסי, או לאב יש מעמד מיוחד, מעמד שאולי ייתן לו כמה הטבות, אולי הוא יקדים לאחים, ואולי יהיו גם חסרונות בהמשך הסוגיות, שמכיוון שכל הזכות של האבא בנכסי בנו זה דין מיוחד, זה לא מטעם יורש קלאסי, אז הוא מוגבל בכל מיני דרכים. אוקיי? אז זאת השאלה, אני אסגר רק את החלון, כי יורש בחוץ. אז הגענו לשאלה הראשונה. מה אופי ירושת הבעל? כמובן, נפקא מינות ויישומים, נראה מרצה שם בהמשך. אוקיי? אז נחזור לגמרא. מה הדרשה? איך אני יודע לפי הדרשה הראשונה של הגמרא? שהאב יורש, שרות זה האב, מלמד שהאב קודם לאחים. אוקיי. עכשיו שהכתרתי את האב בשם she'er, v'hu kodim l'achim, yechol yehe kodim l'ben. So lai nakdim et ha'aba lo rak l'achim shelamet, nakdim et Yitzchak b'nechse Yaakov, lo rak l'Esav, lai nakdim et Yitzchak b'nechse Yaakov b'no, gam klapei Reuven v'Shimon. Ulai ha'av hu ha'yoresh ha'ultimativi. Ulo rak makdim et achei ha'met, hu gam makdim b'nei ha'met. Yechol yehe kodim l'ben. Talmud lomar, ani chozer shuv pam lapsukim, Talmud lomar, ha-karov. Achre milat l'shero, yesh eze super adam, ne'ever l'sher. Hu lo rak karov, hu ha-karov. Az amot she'asher, yesh lo zchut kidima al kol mi sheba lefanav beparsha, aber yesh adam, sheyesh lo koach afilu yoter chazak, וזה הקרוב, והגמרא דורשת, קרוב, קרוב, קודם. לפני שער, יש קרוב, קרוב, קודם. אז כאן נפגשנו פעם ראשונה עם ירושת הבן. וכאן יש להעלות שאלה יסודית. למה הבן יורש? איך הבן יורש? או במונחים אחרים, למה הבן מקדים את כולם? למה הבן הראשון בתור? אז אפשר לומר שהוא הכי חזק בין השווים, שכולם קרובים, כולם יורשים, הבן הוא הסופר יורש, הוא הקרוב. זאת אומרת, כרגע אני רואה אותו כהקרוב. המילה הזאת, אם נדייק במילה, יש שוויון, הוא הכי חזק ביניהם, אבל כולם קרובים והוא הקרוב. ואתה אומר שהקרוב קודם לשער, קודם לאבא. בן קודם לאבא כי הוא הכי קרוב. אלא שהשאלה הזאת נפתחת לאור המשך הגמרא. ועוד הגמרא יפה. אני יודע שיש קרוב ממש ממש חזק, והקרוב הזה קודם לשער, שכוונה האבא. אבל מי נחשב הקרוב? אם זה הבן, אולי זה האחים. אז בואו ננהל תחרות על התואר הזה של הקרוב. מי יזכה בתואר של הקרוב? שואל את הגמרא בהמשך. ומה ראית לרבות את הבן להוציא את האח? כאן יש שיקול מאוד מאוד מעניין. מי יזכה בתחרות, מי יזכה במדליית הזהב של הקרוב? הבן או האח? מצד אחד יש כוח לאח, כוח היבום שהוא מייבם. מצד שני יש כוח לבן, שהוא היחיד שמייעד עם העברייה. אם אבא שלו קנה עם העברייה, אז יש דין של ייעוד שיכול להתחתן איתה בכסף הראשונים שהוא קנה, הוא לא צריך כסף קידושין, הוא רק מכניס אותה כאישה. והכוח הזה של ייעוד עובר גם לבן. ויש הלכה אחרת של שתי אחוזה. אם אדם מקדיש שתי אחוזה, זה מישהו אחר גואל את שתי אחוזה, אז בסוף יובל, זה עובר למשפחת הכהנים. מה שאין כן, אם הבן פודה את השתי אחוזה, אז ביובל זה נשאר במשפחה. אז לבן יש שתי כוחות, ולאח יש כוח אחד. זאת התשובה של הגמרא. ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? ראית הגמרא, מרבה אני את הבן, שכן קם שורה שביעית תחת אביו לידה, יש לבן כוח קרבה של ייעוד, שהוא קרוב בדרך ייעוד, ולשתי אחוזה, רשי, מי שלא מכיר דיני שתי אחוזה, כדאי להסתכל ברשבן, ולשתי אחוזה, לדרשינן בערכן פרקין מקדישין דף חפיהם הבט, לתניין עמי ותרס קונים, ואם לא יגל את השדה בלב שקדישו, אם הבעלים שקדישו את שתי אחוזה אינם גואלים, ואם מחר את השדה, ואז הגזבר מוכר את השדה לאיש אחר, אז ביובל, הוא לא חוזר לאדם שהקדיש את השדה, אז אתה הולך למשפחת הכהנים. זאת אומרת, יעקב מקדיש שתי אחוזתו, הגזבר של הקדש מוכר למישהו אחר, אז ביובל, השדה חוזר מאותו לוקח, אבל אינו חוזר ליעקב שהקדיש, חוזר למשפחת הכהנים. לאיש אחר, רק אם הגזבר מוכר לסתם אדם, לפרו. ולא לבנו של מקדיש, אבל אם ראובן, אם יעקב, מקדיש את שתי אחוזתו, והגזבר מוכר לראובן, אז השדה חוזר למשפחה, אפילו למת ראובן, ויעש אדם בצאתו ביובל הקודש, שיצא לכהן ביובל. אם מישהו אחר קונה מהגזבר, אז חוזר לכהן ביובל. אבל לא פודו איש אחר בנו, חוזר לאביו ביובל, מה שאין כן אח. אז אם יעקב מקדיש 2% והגזבר מוכר לעשיו, זה שעשיו, אחיו של יעקב, קנה, לא נחשב השארת השדה בתוך המשפחה. אז ביובל, השדה פוקעת מעשיו וחוזר למשפחות הכהן. זאת אומרת, במאזן הקרבה, מי נחשב יותר קרוב, יתרנו 2 לטובת הבן, ייעוד ב2%, דינים השייכים רק לבן, וכוח אחד לאח, ייבום, ואז כנראה אני מכתיר את הבן עם התור הזה של קרוב. אומרת הגמרא שוב פעם, ומה ראיתו לרבות את הבן ולהוציא את האח? מרבני את הבן שקמקם תחת אביו לידיו לשדה אחוזה. כרגע הגמרא חושבת משום מה, למרות שיש, נראה את זה בהמשך, שיש לבן 2 ייעוד ושתי אחוזה, בכל זאת הכוח של ייבום יותר חזק. אדרבה, מרבני את האח שכן קם תחת אחיו לייבום. אז מצד אחד יתרנו 2 לבן, מצד שני יש כוח חזק לאח, ואולי האח יוכתר כאחי קרוב, והאח יוקדם לכולם. אז כאן יש משפט מאוד מאוד חשוב. שורה רביעית לקראת הסוף בקוף ח' עמוד ב', 2 להבין את המשפט הזה, ושתי הדרכים האלה ישפיעו על הבנת ירושת הבן את אביו. אז נסתכל ביחד, שורה רביעית לקראת הסוף, כלום יש ייבום, אלא במקום שאין בן, במקום שיש בן, אין ייבום. אתה רצית להכתיר את האח, כי הוא המייבם, אז כאן יש 2. גישה אחת האומרת, הגישה הקונסרבטיבית, המינימליסטית, נכון, גם לבן יש קרבה רלוונטית לייבום. ואז המאזן הכוחות זה 3-1. אתה רצית לומר שיש כוח חזק לאח, כוח ייבום, ואולי הכוח הזה מביס את כל הכוחות שיש לבן, ואז נכתיר את האח כהקרוב, גם לבן יש תפקיד בייבום, כי אם הבן נמצא אז אין ייבום. אז אם אני שוב פעם סופר מי יותר חזק, מי יותר קרוב, הכל לטובת הבן. אפילו הכוח החזק, הסופר כוח שיש לאח, גם לבן יש כוח הזה. אז גם לבן יש דין של ייבום. אח מייבם, הבן פותר מייבום, אז גם לאח, בוא נגיד שמבחינת ייבום מתקזזים, ואז נשאר לבן כוחות וקרבה שאין לאח. זאת אומרת, כלום יש, נקרא את הפסוק, את הגמרא, כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן, במקום שיש בן, אין ייבום. ואז בסופו של דבר, הבן הוכתר כהקרוב. ניהלנו תחרות, חשבנו באיזשהו שלב שאח יזכה בתחרות, והוא בתור של הקרוב. בסופו של דבר, הבן התגבר עליו. אפילו הקרבה שיש לאח, קשר של ייבום, יש גם לבן, כי הבן פותר מייבום. ואז בסופו של דבר, אם אני שואל את עצמי, למה בן יורש, יסך הכל כפי שראינו, הבן לא מופיע מפורש בפסוקים. בפסוקים אני יכול לדייק, ובן אין לו. אבל איך אני יודע שהבן נסתכל בלוח? בסופו של דבר, הבן הוכתר כהקרוב, כתחילת דברי הגמרא. ככה היה מקום להבין את הגמרא. דרך אחרת להבין את הגמרא, שמאוד מאוד משפיעה על הבנת הבן, היא לא. שאם אני מתחיל לשקול מי הקרוב, קשה. לבן יש יוד ולסתי אחוזה, ונראה בהמשך שאולי סתי אחיזה ויוד זה אותו דבר. לאח יש כוח, מי שלא. אבל בסופו של דבר, הכוח של הבן והקדימה של הבן, הוא לא בגלל שהוא הכי קרוב. לא, אם נשקול מי הכי קרוב, מי זוכה במדליית הזהב של הקרוב, אף אחד לא יודע. אבל הבן הוא לא קרוב. הבן יורש את אביו בדרך לגמרי אחרת, במנגנון לגמרי אחר. הוא נכנס תחת אביו. בדרך כלל יורשה זה מת, ונחלה עוברת לרשות אחרת. וכמובן נבחון את המעבר הזה. בן הוא לא יורש הכי חזק בין שווים. בן נכנס תחת אבא. ברא קרא דאבויה. זה הלשון של הגמרא. הבן ברא קרא הוא הברכיים דאבויה של אבא. ומה מוכיח לי, איזה הלכה בשס תוכיח לי, אני פותח את המיקרופון לכולם, כן. איזה הלכה תוכיח לי שהבן ממלא מקום אביו? איזה הלכה בשס משקפת יכולת של הבן למלא מקום אביו? ייבום. כל הדין של ייבום זה להמשיך את האבא. אם אין לו בנים, צריך שמישהו ימשיך את זהותו, משפחתו. אם יש לו בן, אז הוא נמשך, יש לו בן. כשהגמרא אומרת כאן, שורה רביעית לקראת הסוף, כופחת המבד, כלום יש ייבום אל מקום שאין בן, הכוונה היא, אנחנו משקלים מיותר קרוב, חשבנו שאח קרוב, אבל יש גם כוח של ייבום אצל הבן, ואז מתחזזים והבן הוכתר כי הכי קרוב. לא, לא, אם אני שורה מהכי קרוב, אני לא יודע. אבל הבן מקדים את האח בגלל שהוא יורש מאוד מיוחד, כי הוא קם תחת אביו. ואיזה הלכה בשס מוכיחה לי שהבן קם תחת אביו? אין שייבום, כלום יש ייבום במקום שאין בן. זאת אומרת, יש שתי דרכים לגמרי שונות להבין את הסוגיה פה. הסוגיה מתחילה עם תחרות, מי יותר קרוב. האם התחרות הוכרעה לטובת הבן, כי בשניהם יש כוח של ייבום ורלוונטיות של ייבום, ולבן יש כוחות אחרים, או שהגמרא אומרת, מבחינת קרוב, לא יודע מי יותר קרוב. הבן פשוט, הוא עובד על תדר אחר. הוא קם תחת אביו. לדבר הזה, יהיו השלכות רבות. האם הבן יורש קלאסי, הכי חזק, או הבן הוא דין אחר? בנוסחה מקראית, למה התורה לא מתייחסת לבן? למה התורה רק אומרת, בני ישראל תדבר למה יש כמות, ובן אין לו? למה התורה לא רק אומרת שהבן יורש? הסיבה היא כי הבן אינו יורש, הבן קם תחת אביו. או בדרך אחרת להגיד את זה, התורה בפרשת פנחס לא צריכה לדבר על יושת הבן, כי התורה בפרשת דיני ייבום, כי תצא, כבר מסר לנו שהבן ממלא מקום אביו. אז אם הבן ממלא מקום אביו ליבום, אז הוא גם לוקח את הנכסים בצורה יותר ישירה. למשל, יש כמה הלכות בדיני ירושה שאולי שייכות רק לבן. למשל, בן יורש עבד עברי. קידושין דף י"ז. שום יורש אחר אינו יורש עבד עברי. בן מגלח על תגלחת אביו. הגמרא בדף מ"ז בנזיר, שכחתי איפה זה בסוף, סוף נזיר, אני אביא לכם את הגמרא, בן מגלח על, על תגלחת אביו. אם יש למישהו יכול למצוא את זה ולשים את זה בצ'אט, אני אשמח. אם האבא היה נזיר, והאבא הקדיש כסף לקורבנות, האבא מת לפני שהוא הביא את קורבנותיו, אז הבן יכול אחר כך להביא את אותם קורבנות מאותם כסף, ולא שאר היורשים, אפילו שיורשים את האבא. יש הלכה שלישית שדיברנו על שתי אחוזה שהבן יכול לצאת, דיברנו על זה כבר. והלכה נוספת בירושה, שבגוי, אומרת הגמרא בקידושין, יש ירושה, אבל הירושה זה רק לבן. אין לגוי ירושה לאחים ול... אז אדם שמת, לא גר, גוי, אדם שמת כגוי, אז הבן יורש אותו על פי הלכה. יש עוד דינים בבן. האם הדינים האלו מראים לנו שהמנגנון ירושה של הבן שונה? שוב פעם, צריכים להבין את כל הדינים האלו, האפריורים, התיאורטיים, כשנגיע לאפליקציות, מי יורש מה וכל מיני מצבים מיוחדים, נצטרך להפעיל את השאלות האלו. אם האבא הוא יורש קלאסי, או שיש לו כוח מיוחד שאולי גם מגביל אותו. אם הבן הוא יורש קלאסי בתחילת הרשימה, או שהבן הוא דין אחר של קם תחת אביו, והכל מתנקז למשפט הזה בקופחת המבט, כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן, המקום שיש בן אין ייבום. אוקיי, ממשיכה הגמרא למה אתה מקדים את הבן בגלל שדין ייבום? נשכח מייבום, תמידי גהי, פרחה, הלב הכי הבמין האח עדיף, מה תפוק לי, תהכה תרתי ואח אחדה, למה אתה צריך להכתיר את הבן מדין ייבום? הרי הבן יזכה כי זה שתיים מול אחד, ייעוד ושתי אחוזה מול ייבום, אפילו אם אין כאן תפקיד של הבן בייבום. ואת הגמרא, שתי אחוז הגופה מהייתה מודקה קיים בלן. לא, לא, כי שתי אחוזה זה לא דין אחר, גם שתי אחוזה נלמד בייבום, נתניה, כלום יש ייבום אל מקום שאין בן, היש בן אין ייבום. זאת אומרת, בלי להכניס ייבום לתמונה, לא הייתי יודע שתי אחוזה, לא הייתי יודע מי ראש קודם. הדין היחיד שאני יודע על הבן בצורה עצמאית זה יוד. אם לבנו ידנה, פרשת משפטים, יש כוח מיוחד לבן לייעד את עם העברי של אבא. זה הדין היחיד שאני יודע בצורה עצמאית. אז התחרות, אם יש תחרות, עדיין מתנהלת. כי לבן יש ייעוד, לאח יש ייבום. והדרך היחידה להכריע זה להכניס ייבום לתוך התמונה. ואחרי שאני יודע ייבום, אני כבר מגיע למסקנה שהבן יורש קודם, וגם למסקנה שהבן קונה שתי אחוזה. אז בלי ייבום אין לי מפתח, אין לי דלת. כי אני לא יודע שתי אחוזה בלי ייבום, ואני לא יודע יושה בלי ייבום. שוב פעם השאלה, הלכתית, למדנית, מה ייבום מלמד? בסופו של דבר, הבן הוא הכי קרוב לגבי יושה, והכי קרוב לגבי שתי אחוזה, בגלל שיש לו כוח ייבום. גם לך יש כוח ייבום, אבל לבן יש ייעוד, זה שתיים מול אחד. ואז מכיוון שיש לו שתיים מול אחד, פה היורש הקודם, והוא גם קונה שתי אחוזה. או למסקנה, הדין של ייבום לא נותן לו עוד נקודות, הדין של ייבום משקף, מסמן משהו יותר פנימי, שהוא קם תחת אביו, ואז יש לו כוחות מיוחדים בשדה אחוזה, כוחות מיוחדים בירושה, וגם כן ירושה מקיפה יותר משאר הירושה. אוקיי? אז זאת הגמרא כאן. בינתיים, דיברנו על האח, אז בואו נחליף כמה מילים על אחים. דיברנו על האב, אב נלמד מהפסוק שער. הבן נלמד או מהפסוק הקרוב, שהוא בסופו של דבר הקרוב, או שהבן לא צריך פסוק פרשת פנחס, כי הוא כבר קם תחת אביו. מה לגבי אחים של המת? יעקב מת, למה עשיו יורש את יעקב? אז כאן יש שאלה מאוד חשובה, מי שיגיע לשיעור העיוני הערב, זה גם ישתייך לשאלתנו הערב. האם אחי המת יורשים אותו ישיר, כמו שבן יורש או אבא יורש, יורש קלאסי שוב פעם, או שאחי המת זה סוג של משמוש, היום הערב נגדיר מה זה משמוש, אבל משמוש זאת הלכה בדף קט"ו, אני לא מביא אותנו לדף קט"ו, אבל משמוש אומר שאנחנו לא עוברת לכל מיני יורשים משניים דרך אדם שמת, אז בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית של משמוש נכד, אברהם, יצחק ויעקב, יצחק מת בעקדה, כן, alternate history, history alternative, העקדה התקיימה, אז יש אברהם ויעקב נשארים לבד, אברהם מת, אז יצחק יורש את אברהם בקבר, ויעקב יורש את יצחק, זה משמוש, דרך תחנת ביניים, תחנת מעבר, שהוא כבר בקבר, אז האם עשיו יורש את יעקב? מתי עשיו יורש את יעקב? כשאין בנים ליעקב, כי הבנים והבנות קודמים, ואין הורים ליעקב, כי יצחק כבר מת. אז כשעשיו כבר נכנס לתמונה לרשת את יעקב, האם עשיו בא ואומר, אני קרוב של המת, כי יש קרבה של אח? או, אני אומר, עשיו הוא לא קרוב. כשיעקב מת ואין לו בנים, כשיעקב מת ואין לו אבא, אז הנחלה עובר לעשיו דרך אב. Okay? דרך אברהם, סליחה, דרך, דיברנו על יעקב. יעקב מת, אין לו בנים, לא יהיו לו בנים, בוא נגיד שלא יהיו לו בנים, ואז הנחלה עובר מיעקב לאביו יצחק, ומיצחק בקבר, משמוש לעשיו, בן של יצחק. האם האח נחשב יורש, או שאח אינו נחשב יורש? רק דרך משמוש. למשל, מי כן נחשב יורש דרך משמוש, ונראה בהמשך, דודים. הדוד שלך הוא לא יורש אותך ישיר, גמרא עוד מעט תגיד את זה. הדוד מקבל דרך אבא, כי הדוד הוא האחרון בתור. אם אין בנים, ואין בנות, ואין אבא, ואין אחים, אז הירושה עולה לאבא של המת, ומאבא של המת לאחי האבא. אז ישמעאל Yirash et Yaakov. Lama? Ein banim le Yaakov, ein banot. Az Yusha ole le Yitzchak. Ein Yitzchak v'amet. Az Yishmo yikabel derech Yitzchak. Az hadodim shalamet v'adai shem lo hayoshim. Dordim, im rak mekabelim derech ha-mavar hazeh bakever. Ma lagabe achei ha-met? Lo achei ha-abba shalamet, achei ha-met. Lo dordim shalamet, achim shalamet. Im achim yorshim b'tzura yishira me-met, או רק דרך משמוש, כשמרצה שם נגדיר משמוש הערב. אז כאן יש כיוונים שונים. מצד אחד בפסוקים, מעניין, ששניהם מופיעים. אחים מופיעים, אחי אמת, אחי אמת ואחי האבא מופיעים. שניהם מופיעים בפסוקים. אז אולי הפסוקים לא כל כך משקפים, כי אחי האבא ודאי יושבים רק דרך האבא. מצד שני, אם נחזור למשנה, אולי במשנה נראה שיש הבדל. כי מה מופיע במשנה? זה מאוד חשוב לחזור למשנה. הקטגוריה הראשונה כוללת אב את הבנים, בנים את האב, והאחים מן האב. אז אחים מופיעים במשנה. מי לא מופיע במשנה? אתם יודעים. אז אולי דווקא המשנה דיגה להביא רק את היורשים ולא את הכלי שני. כך הייתי חושב, תוספות כבר שמים לב לכך, נסתכל רק בשורה אחת לתוספות, דיבור המתחיל ויחים מן האב, מדף כ"ח עמוד א', הקשרי, עמי לא קטני אחי האב נאכלים ומנחילים, למה לא כתוב דודים? שהם כתובים נמי בפרשה, הם מופיעים בפרשת פנחס. אז התשובה שלי הייתה, כי אחים של האב אינם יורשים, הם רק כלי שני. זאת הסיבה שהמשנה לא מביאה אחים מן האחים של האב. תוספות הולכים בכיוון אחר. אז זאת שאלה שחוזרת על עצמה, מה מעמד האח? יורש או מקבל דרך אביו, כשאין בנים ואין בנות, ואבא כבר מת, אז הנחלה עוברת למעלה, עולה למעלה, מהמת לאבא, אבא כבר מת, אז יורד לאח של המת. ברור, חשוב לדעת, שבגמרא בדף כ"ח עמוד ב', כשהייתה הווה מינה שאח יוקדם לבן, ואולי יש אפילו הווה מינה שאח יוקדם לאבא, כן, נסתכל שוב פעם בדף כ"ח עמוד ב', ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? למה אני מקדים את הבן ומוציא את האח? אולי נכניס את האח במקום הבן ונחתיר אותו כקרוב, כי יש לו דין יבום. אז ברור, בהווה מינה של הגמר, האח הוא יורש ישיר, כי הוא אמור לזכות בכתר של הקרוב. בסופו של דבר הוא לא זוכה. אז מה היה איתו? מה גורלו? שהוא הופקע לגמרי והוא רק יורש דרך משמוש? או שהוא נשאר קרוב, אבל מפסיד את התחרות לבן והוא לא זוכה בתואר של הקרוב. אז זאת אומרת, כבר בדף הראשון נפגשנו עם שלושה היורשים של המשנה. אבא, בן ואח. אוקיי? נדבר קצת על הבת, ואחר כך נסיים את הגמרא בדף כ"ט עמוד ב', רוב האקשן זה בכ"ח עמוד ב'. אוקיי, בואו נחזור לכ"ט עמוד ב'. שורה רביעית. אימא, שאירו זה האב, אוקיי, אנחנו חוזרים לירושת האבא, דיברנו על כך שהשאר מתייחס לאבא, מלמד שאב קודם לבת, יכול יחדים לבן, אמור לומר, הקרוב, הקרוב, קודם. איך אני יודע שאב קודם לאח, בגלל שהוא שאר? אולי הכתר הזה, מעמד הזה, שהוא השאר, מקדימו לבת, אבל לא לאח. שוב פעם, אני רוצה להכניס את האח ולהגביל את הכוח של אבא. שורה רביעית, אימו שאירו זה האב, מלמד שאב קודם לבת. כמובן, הוא לא קודם לבן, כי הבן הוא כבר הקרוב קרוב קודם. ואם השאר רק בא להקדים את האבא לבת, אולי הוא לא קודם לך. הגמרא כאן אומרת שורה חשובה, שורה שישית, את הגמרא, ובזה הדיון עוד מעט נסתיים, כיוון דלעניין ייבום בן ובת כי הדדינינו, כמו שהבת פותרת מיבום, הבן פותר מיבום גם הבת, עניין נחלה, נמי בן ובת ידדי. בת שווה לבן, אם בת שווה לבן, אז שניהם יוקדמו לאב. אני כבר יודע שהבן קודם לאב, בגלל הקרוב קרוב קודם, או כבר קרד אבוי, אם הבן קודם, אז גם הבת קודמת. כי על כורחנו, איזה הטבה יש לאב שהוא שער, הוא לא בא לפני הבן, הוא לא בא לפני הבת, אז הטבה היחידה שהוא בא לפני אחים. אז על כורחי, השער מקדמו לפני אחים. חשבתי שאולי שער נותן, הוא לא יכול להיות לפני הבן, אולי לפני הבת, אבל הוא אחרי האח, וכל הכוח שלו להיות שער, זה רק לדין דבר, בת ובן, אותו כוח בנחלה, ושניהם מקדימים את האב, אז הכוח של האב להיות מוקדם, להיות קודם, זה רק לפני האח, ושוב פעם אבא קודם לך. כאן כמובן אני מתייחס לבת, ואז השאלה לבת היא, מצד אחד היא קודמת לכל הנחלו, לכל הירושים, מצד שני היא מפסידה לבן. אז כאן יש שתי אופציות בבת. אני יכול לומר שגם הבת ממלאת מקום אביה, והראיה ייבום, היא פותרת מייבום, אלא שיש כוח מיוחד לבן, ונצטרך לבדוק מה הכוח, למה הבן מקדים את הבת. אבל מבחינת הממד של הבת, היא גם ממלאת מקום אביה, כמו הבן, והבן רק מקדים את הבת מסיבות אחרות. מצד שני, יכול לומר, לא, בת לא יורשת כמו שהבן יורש. היא יורשת קלאסית, אבל היא קודם לכולם. למשל, אם נפיל את השאלה שדיברנו עליה לפני כמה דקות, האם בת יורשת את אבי הנחרי? בנחרי אין דיני ירושה, כל פרשת פנחס לא נאמרת בנחרי, נחרי שמת. למה בן יורש את אביו הנחרי? כי יש כוח מיוחד לבן לקום תחת אביו, להיכנס במקום האבא, זה לא דין של פרשת פנחס, זה דין יותר טבעי. האם כמו שהבן נכנס תחת אבא ואז הוא יורש את אביו הנחרי, גם הבת תיכנס תחת אבא, ויורשת את האבא הנחרי, זה מחלוקת אחרונים, בת יורשת את אבי הנחרי, על סמך הגמרא בקידושין דף י"ז. שוב פעם נחזור לטקסט, שורה שביעית, כיוון דלעניין ייבום בן ובת כידדי ניניו, עניין נחלה נמי בן ובת כידדי ניניו, זה לא נכון, בן ובת זה לא כידדי, כי הבן מקדים את הבת, ובכל זאת הם כולם לפני שער רשימה, האבא לא יקדים את הבן, אבא לא יקדים את הבת, אז למה נחשב שער, יקדים את האח? שואלת הגמרא, צ'אנס אחרון להגיד שאבא לא בא לפני אחים, ואם השער זה אב, למד שאף קודם לחייב, אולי השער נותן לו קדימה על אחיו. יכול להקדים לאחים, אתה אומר למה קרוב קרוב, אולי בכל זאת נגיד שאח הוא יותר קרוב מאבא, ואבא רק קרוב לאחיו. שואלת הגמרא, לא, וכאן נזכרתי את זה לפני כן, שורה עשירית לפני הסוף, אחי האב לא צריך לקרוא. להקדים את האבא לאחיו, להקדים את יעקב בנכסי ראובן לאסף. אחי האב מכוח מן כעסי, איך אסף נוגע בנכסי ראובן? מכוח אב. אם ראובן ימות בלי בנים ולי בנות, ויעקב כבר מת, אז הנחלה יעלה מראובן ליעקב, ומיעקב לאסף, הדוד רק מקבל דרך האבא של המת. אב קיירתי, אחי האב. אז במילא, אני לא צריך שער להקדים את האבא לחב, אני לא יכול להקדים את האבא לבן ולבת, כי הבן והבת שווים, ושניהם זוכים בכתר של הקרוב, או בדין של קם תחת אביו, אז איזה כוח יש לאבא, כנראה להיות קודם לאחי המת. יצחק קודם לעשיו בנכסי יעקב. ובזה סיימנו את הלימוד הראשון של ירושתה. הוא נחשב שער, אשר נותן לו כוח, הוא קודם למישהו, לא צריך פסוק להקדימו לאחיו, אני לא יכול להקדימו לבן או בת, אז האופציה היחידה, דיפולט, בעצם שהאבא קודם לאחי המת. כאן מעלה הגמרא משהו מעניין הלכתי וגם מחשבתי, שורה החמישית לקראת הסוף, אומרת הגמרא ושבע שורות, והי קרא, למה הכי כתיבי? עכשיו, בנינו רשימה, בן, בת, אבא, אחים ודודים, אבל התורה לא כותבת את זה ככה, כי המילה שער מופיעה רק בסוף הרשימה. אז למה התורה כותבת לשירו רק בסוף, אחרי אחים של המת ודודים של המת? אז אומרת הגמרא, יפה, פרי שלא כסדרן כתיבי. נכון, משום מה, משהו מחשבתי, התורה מציגה דיני נחלה בצורה הפוכה. היא לא מדברת על הבן, בן אין לו, האבא מופיע רק בסוף, אז נצטרך באיזשהו שלב לחשוב למה הקדוש ברוך הוא כתב סדרי נחלה בצורה הפוכה. לא הפוכה שלו כסדרה. נקודה. ממשיכה הגמרא משהו הרבה יותר קל, שורה שישית לפני הסוף, כ"ט, והייתן המעשי למהכה, ויש דרך שנייה להוציא ירושת האב וקדימת האב לאח בתניא. את זה דרש בשמו בביוסי, איש כי אמות ובן אין לו, חוזר לפסוקים, דרשה קצת יותר עדינה, קצת יותר נואנסית, ובן אין לו, אם אין בן אתה מעביר לבת, במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב. אם יש בת אז אתה מעביר, אם אין בן ויש בת, אז הכתובת הבא זה, סליחה, אם יש בת אז אתה מעביר מאב, ואתה מעביר נחלה מן האב, במקום אחר. זאת אומרת, הדיוק מי והברתם את נחלתו לביתו, זה אם יש בת, אתה מעביר אליה. יש איזה מישהו שמופיע בפסוק והוא לא מוזכר בפסוק. זה האדם שממנו מעבירים את הנחלה לבת. כאילו הפסוק אומר, יש כימות ובן אין לו, ויש אבא, יש אבא, הייתי חושב שאבא מגיע, לא נעביר את זה לבת. כאילו התורה מתארת אבא בלי להזכירו במפורש. בן אין לו ויש אבא, בן אין לו ויש אבא, ויש בת, תביא את זה לבת. אין בת, תשאיר את זה אצל אדם שלא מופיע בפסוק. לימוד מעניין. שוב פעם, במקום בת, יש בת, אתה מעביר, כי להעביר נחלה, אתה צריך להעביר מכתובת מתאימה. אז מהכתובת הזאת האבא. אז יש כתובת מתאימה, זה אבא. יש בת, תביא את זה לבת. אין בת, אל תעביר את זה מאבא, ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחר. אין בת, אז אבא יקבל, והוא לא יספוג העברה שנייה. הוא סופג העברה ראשונית, יש בת, הוא לא יקבל את הנחלה, יעבור לבת, אבל אין בת, הוא לא יעבור איזו פגיעה שנייה. אי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחר. שואלת הגמרא, ואם במקום בת אתה מעביר נחלה מן האחים, ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום בת. אז אולי נגיד משהו, זה רק הסיום של הגמרא. אולי נגיד שבמקום אחים, האחים הם אנשים שמהם מעבירים, הם הסופקים את הפגיעה הזאת. במקום בת מעבירים מאחים, אבל אבא הוא כבר לפני כולם, אפילו במקום בת הוא יורש. אתה אומר, כן, לא נכתב רחמנה והעברתם. אז אם התורה כותבת והעברתם, אז כנראה שיש העברה מהאבא. זה סיומת של הגמרא, אבל שוב פעם, איך אני יודע שאבא הוא היורש? מדייק זה מהפסוק. כי יש העברה לבת, אז ממי מעבירים? מאבא. רק לסיים כמה שורות קלות, ולמי דנפקו מבהרתם, אם למדנו ישעת האבא מבהרתם, היי שאירו מי עובד, אז מה עושים עם הביטוי שאירו? מבוא אליי לכן איתניה, שאירו זו אשתו, למד שהבעל יורש את אשתו. לפי הטענה הזאת, ובשמוע בביוסי, אני יודע שהבעל יורש את אשתו מהמילה שאיר, ואז ישעת הבעל שנעסוק בהמשך, הופך להיות דרייטה, וזה יכול למחלות הסתנועים פה, אם יושעת הבעל דרייטה דרבנן, אם אני לומד יושעת האבא משאר, אז אין לי פסוק ליושעת הבעל את אשתו, אם אני לומד יושעת האבא מברתם את נחלתו, אז המילה שאר פנוי פנויה ללמוד בעל יורש את אשתו, ולמען דנף גולי משארו, אם למדתי יושעת האבא משארו, היי וברתם היה עובד לי, נבוא אלה לחדתניה, רבי אומר, רבי יהודה נשיא, בכל הנאמר בהם נתינה, בשאר יושעות נאמר מילת נתינה, וכאן נאמר בהם העברה, שאין לך מעביר נחלה משבט לשבט, אלא בת, או לבנה ועלה יושבים אותה נקודה. בבת יש תופעה של העברת נחלה, מה שהגמרא מגדירה הסבת נחלה, אם הבת יורשת מהאבא, בסופו של דבר זה יגיע לבעל של הבת, כי הבעל יורש אותה אם היא תמות קודם, ואז ייתכן שהנחלה תצא מהשבט, ואז התורה מסמנת את היציאה הזו והעברתם את נחלתו. מי ש... נותן נחלה לביתו, אין לו בנים, אז הוא עומד בפני הסכנה שהנחלה יעבור, תעבור לשבט אחר, היא יעבור לביתו, נשואה למישהו משבט אחר, וזה יגרום בעיה. זאת הסיבה שהתורה כותבת והעברתם בבת, לא להגיד שיש אבא שאמור לקבל את הנחלה, אני יודע שאבא מקבל נחלה משאירו, אבל אתה רק מתאבד ועברתם, כי בסופו של דבר המצב יגיע למצב לא נעים של הסבת נחל. אוקיי, ובזה סיימנו את הדף וחצי הראשון של פרק יש נחלים, עם מפגש ראשוני עם הארבע היורשים הקלאסיים. אבא, בן, אח, בת, וקצת גם כן דודים. אוקיי? אומרת לשם מחר, נעסוק בגמרא יותר אגדי. זאת גמרא מעניינת, אני שוב פעם לא רוצה להשאיר חורים, אז אומרת לשם נגיע לדף קוף יוד עמד בית. אבל שוב פעם, הרבה מהדיון שם זה על פסל מיכה, אז זה גמרא קלה לקרוא, רק תפתחו שוטנשטיין, אין כאן אתגרים גדולים. אוקיי? טוב, יישר כוחכם על הלימוד, על החזרה ללימוד, באמת השם, נקפיד כל אחד להמשיך ונקפיד מחר, בסדר?
תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב, יום נעים, יום נעים.